שלום. האם מותר להוריד גרסה ישנה של תוכנה מרשת האינטרנט לאחר שיצר גרסה חדשה? האם מותר להוריד מהאינטרנט שיר בודד? האם מותר להעתיק תוכנה של Windows או תוכנה של Office? האם מותר לצפות בסרטון באינטרנט ללא תשלום? כל השאלות הללו קשורות לנושא זכויות יוצרים באופן כללי ובזמן האינטרנט בפרט. השאלה המרכזית בזכויות יוצרים היא האם יש ליוצר בעלות על היצירה הרוחנית שיצר. אם ניקח לדוגמה יצירה גשמית, למשל נגר שבנה כיסא, ברור שהנגר הוא הבעלים על הכיסא, ואם הנגר ירצה למכור את הכיסא למישהו אחר, הבעלות היא תעבור לקונה. הקונה יקנה את הכיסא על ידי אחד מקנייני המטלטלים, דהיינו משיכה, הגבהה, ועל ידי כך יעבור הכיסא להיות שייך לקונה ובבעלותו. לעומת זאת, השולחן ערוך בראש של המשפט בסימן רשות ב' אומר שרק דבר שיש בו ממש ניתן לקנות אותו או להקנות אותו, אבל דבר שאין בו ממש לא ניתן להקנות אותו. השולחן ערוך מביא שלוש דוגמאות. למשל, אדם שרוצה לקנות אוויר של חצרו, או אדם שרוצה להקנות לחברו זכות של אכילת פירות מהעץ, או אדם שרוצה להקנות לחברו זכות לדור בדירה. כל הדברים האלה הם דברים שאין בהם ממש, והדרך היחידה שיהיה ניתן להקנות אותם היא גם למכור גוף הדבר, למכור דבר שהוא ממשי. למשל, למכור את גוף העץ לפירותיו, למכור את החצר לאווירה, כלומר זכות בחצר להוציא זיזים לתוך האוויר של החצר על ידי קניית גוף החצר, או לקנות את הדירה על מנת לדור בה. אבל דבר שאין בו ממש לא ניתן להקנות אותו. כאשר אנו באים לדבר על זכויות יוצרים, שזה בעצם יצירה רוחנית שיצר היוצר, אנחנו שואלים אצלנו את השאלה, למה לדמות את זה? האם לדמות את זכויות יוצרים לנגר שבנה כיסא, והכיסא הוא דבר שוודאי אפשר להגדיר את הנגר כבעלים על הכיסא, או לא, שזכויות יוצרים זה דומה יותר לדבר שאין בו ממש, ודבר שאין בו ממש לא ניתן להקנות אותו. ועצם היכולת לקנות או להקנות היא מגלה לנו בעצם על יכולת הגדרת הבעלות על הדבר. ואז יצא לנו שזכויות יוצרים, אם נגדיר אותם כדבר שאין בו ממש, שאין בעלות על זכויות יוצרים, אין בעלות ממונית בכל אופן על זכויות יוצרים. הפוסקים נחלקו לשתי גישות עיקריות בנושא הזה. גישה אחת של הפוסקים אומרת שיש בעלות ממונית על יצירה רוחנית, והקבוצה הזאת מתחלקת לשתיים. הקבוצה הראשונה אומרת שיש ממש שווי בהגדרה בין בעלות על דבר גשמי לבין בעלות על דבר על יצירה רוחנית. ולכן, כשם שמי שיקח את הכיסא מהנגר ללא רשות, הרי הוא גזלן ועובר על גזל, כך מי שמעתיק ללא רשותו של היוצר את היצירה הרוחנית שלו, הרי הוא עובר על גזל מדאורייתא, וזה כפוף לכל הדינים בכל של המשפט בשולחן ערוך בהלכות גזלה. אחד מהעומדים בגישה הזאת הוא המהרש"ם. המהרש"ם, הרב נתנזון, במהדורה א' בחלק א' בסימן מ"ד, כותב כך: השאלה שהוא נשאל זה לגבי אבא שכתב חידושי תורה, והוא ציווה שאף אחד לא ייהנה מחידושי תורה שלו, והוא ציווה לשרוף אותם ושלא ייהנו מהם. באו הבנים שלו לאחר פטירתו לשאול את המהרש"ם, האם מותר לנו לפרסם את החידושי תורה של אבא שלנו? האם מותר להוציא אותם לאור? אמר להם המהרש"ם שלאבא שלהם יש בעלות גמורה לחידושי תורה שלו. ואני אצטט משפט אחד מתוך התשובה. והנה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו מתקבלים על פני תבל, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם. והרי בלאו הכי, אם מדפיסים או מחדשים איזו מלאכה, אינו רשאי אחר לעשות בלא רשותו. והוא אומר, ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם, זה דבר שהשכל מכחישו. ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולבאי כוחו זכות, ולכן זה שלו. ולכאורה הוא אומר, אני ראה שיכול האדם לרצות בהוראותיו כאדם העושה בתוך שלו. לכן רואים כאן מהמרשם שהוא סובר שיצירה רוחנית יש בעלות גמורה עליה, ואדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואם הוא לא נותן רשות להשתמש, אסור לאף אחד להשתמש בזה. אמנם בסוף התשובה הוא מסיים שדברי תורה יש להם דין שונה, ולמרות שיכול לאבדם כאדם העושה בתוך שלו, אבל לא לגמרי, שהרי מצווה הוא ללמוד וללמד, ולכן מטעם אחר הוא התיר לפרסם את חידושי התורה שלו. גם הגאון הרב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, באור החיים בדלת, סימן, מם, עסק בשאלה לגבי אדם שהקליט בקלטת הרצאה. האם למישהו אחר מותר לקחת ללא רשותו של בעל הקלטת את הקלטת ולעשות ממנה עותק? אומר אגרות משה, הרב משה פיינשטיין, שהדבר הזה אסור. והוא מסיים את התשובה ואומר, אבל לעשות טייפ אחר מטייפ אחד שלא ברשות הוא איסור גזל. אז לפי הגישה הזאת שאמרנו עד עכשיו ומנינו עליהם את השואל ומשיב ואת האגרות משה, יש איסור גזל גמור להעתיק תוכנות או כל דבר שהוא יצירה רוחנית, ממש כמו יצירה שהיא גשמית. הקבוצה השנייה בתוך הגישה הזו, שסוברת שיש בעלות ממונית על יצירה רוחנית, היא אומרת שלמרות שיש בעלות ממונית על היצירה הרוחנית, אבל אי אפשר להגדיר את מי שמעתיק תוכנה בתור גזלן. מדוע? משום שגזל מוגדר על ידי הגמרא במסכת בבא קמא, בדף ע"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, ואלה הגזלן היחידמי, אמר רבי אבאו, כגול בנייהו בן יהוידע. דכתיב, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. גזל זה כאשר אני לוקח ממישהו את הדבר, והדבר כבר לא נמצא אצלו יותר. למשל, אם לקחתי מהנגר ללא רשות את הכיסא שלו, והכיסא נמצא אצלי, הנגר אין לו יותר את הכיסא שלו. זה נקרא גזל. אבל בזכויות יוצרים לא שייך להגיד גזל, כיוון שבזכויות יוצרים לעולם המקור נשאר אצל הבעלים, ואני רק עשיתי עותק ממנו. מה שהיה שלו נשאר ברשותו, לכן לא שייך לבוא ולהגיד שיש כאן עניין של גזל, למרות שהוא באמת הבעלים המונים הגמור על היצירה שלו. מה בכל זאת יש כאן? יש כאן נהנה מרכושו של חברו. מה זה דין של נהנה? הגמרא במסכת בבא קמא בדף י"ט עמוד ב' מביאה משנה לגבי בהמה שהלכה ברשות הרבים ואכלה פירות שהיו מונחים ברשות הרבים. אז הפרה היא פטורה על הנזק שהיא עושה, משום שזה לא שדה אחר, משום שזה רשות הרבים. אבל אומרת הגמרא שלמרות שהיא לא חייבת על הנזק שהיא הזיקה את הבעלים של הפירות, עדיין בעל הבהמה חייב לשלם על ההנאה שנגרמה לו כתוצאה מהאכילה של הפרה. איזה הנאה נגרמה לבעלים של הבהמה? שאם הבהמה לא הייתה אוכלת את הפירות, הבעלים היה צריך לשלם ארוחת צהריים בשביל הפרה שלו. אז הוא חסך לעצמו ארוחת צהריים לפרה. כמה הוא חסך? 5 שקלים? 10 שקלים? אז זה בדיוק מה שהוא נהנה, וזה מה שהוא צריך לשלם. כי הוא נהנה מרכושו של חברו. ולכן גם כאן, אם אנחנו מגדירים שיש בעלות ממונית על היצירה הרוחנית, ואדם בא ונהנה מהיצירה של חברו, הרי היות והוא נהנה מרכושו של חברו, הוא צריך לשלם על ההנאה שלו. עד כאן הקבוצה, עד כאן הגישה שאומרת שיש בעלות ממונית גמורה על היצירה הרוחנית. אבל מאידך, יש גישה שנייה בפוסקים שאומרת שעל יצירה רוחנית אין בעלות ממונית גמורה, כי זה דבר שאין בו ממש. ולכן לא ניתן לחייב מהסיבות שאמרנו עד עכשיו משום גזל או משום נהנה מרכושו של חברו. מה בכל זאת ניתן לומר ולחייב מי שנהנה מזכויות יוצרים? יש כאן 3 קבוצות בתוך הגישה הזאת. הקבוצה הראשונה אומרת שיש פה איסור מצד יורד לאומנותו של חברו. יורד לאומנותו של חברו או השגת גבול לפי חלק מההגדרות. מהו הדבר? הגמרא במסכת בבא בתרא בדף כ"א עמוד ב' דנה בעניין של יורד לאומנותו של חברו. הגמרא מביאה דוגמה. למשל, אדם פתח בחצרו חנות של ריחיים. הוא תוכן קמח, אנשים מביאים לו תבואה ויש לו בסטה, יש לו חנות של ריחיים, והוא תוכן את התבואה והוא מסתכר מכך. האם מותר למישהו אחר מאותו מבוא עם אותה חצר לבוא ולפתוח בסמוך אליו גם חנות של ריחיים? הרי הוא יורד לאומנותו, כי בעצם הוא מקפח את פרנסתו. הגמרא דנה שם בדבר, וזה המקור לנושא יורד לאומנותו של חברו. כעת ניתן לומר שמי שמוריד תוכנה ללא רשותו של הבעלים, והבעלים עשה את התוכנה הזאת על מנת להתפרנס ממנה, אז בעצם זה שהאדם מוריד בחינם ולא משלם, הוא פוגע בפרנסה של היוצר של התוכנה. ויש כאן משום יורד לאומנותו של חברו. מתי נגדיר אדם כיורד לאומנותו של חברו? יש כאן שלוש גישות בפוסקי זמננו. דעת הגאון הרב אברהם יצחק הלוי קילבי, שאפילו שאדם רק מעתיק לעצמו, לצורך פרטי, זה נקרא יורד לאומנותו של חברו, כיוון שאם הוא לא היה מוריד בחינם, הוא היה נאלץ לקנות, והוא פגע בפרנסה של יוצר התוכנה, ולכן הוא חייב לשלם. לעומת זאת, הרב הגאון הרב סילמן, בא לספר דרכי חושן, הוא פוסק שיורד לאומנותו של חברו זה רק מי שיורד על מנת להתפרנס מזה. אבל אם הוא רק עושה לצורך פרטי, הוא לא נקרא יורד לאומנותו של חברו. ולכן העתקה לצורך פרטי, לדעת הרב סילמן, אין בה משום יורד לאומנותו של חברו. דעה אמצעית היא של ספר עמק המשפט. ספר עמק המשפט, הוא אומר שהכל תלוי בשאלה, האם בעל היצירה הרוחנית כבר הרוויח מספיק מהתוכנה שלו או לא. אם הוא כבר הרוויח מספיק, הרי שכבר זה לא נקרא יורד לאומנותו, כי הוא כבר הרוויח מספיק. ואם הוא עדיין לא הרוויח מספיק, וכגון שהתוכנה היא ממש בשלבים הראשונים של המחירה שלה, אז אתה יכול להיות שאתה פוגע בפרנסה שלו, כיוון שלא בטוח שהוא באמת יחסה את ההשקעה שלו. והמחלוקת שלהם היא איך להסביר את הגמרא שמה עם הדייג. הגמרא שם בבבא בתרא אומרת שאדם שלקח רשת דייג והוא זרק אותה למים, אז לאדם אחר אסור לבוא ולזרוק את הרשת שלו גם בסמוך אליו. ונשאלת השאלה, מתי אסור לו? והמחלוקת של הפוסקים שהבאנו עכשיו היא בדיוק סביב הסוגיה הזאת, איך להסביר אותה. לדעת הרב קילב, בכל אופן אסור לדייג לזרוק רשת בסמוך לחברו. לדעת הרב סילמן, אך ורק אם הדייג רוצה להתפרנס מעבודת הדייג שלו, אסור לו לזרוק את הרשת הזאת. אבל אם הדייג למשל ירצה לזרוק רשת למים כדי לדוק דגים לשבת, אפילו שהוא פוגע בפרנסה של חברו, אין בכך משום יורד לאומנותו של חברו. הגישה, הקבוצה השנייה, בתוך הגישה הזאת שאנחנו עכשיו עוסקים בה, שאומרת שאין בעלות ממונית על היצירה הרוחנית, צוברת שיש לאסור משום סיבה אחרת. משום נהנה מהגיעתו וטרחתו של חברו. ישנה גמרא במסכת גיטין בדף נ"ט עמוד ב'. אומרת שם המשנה, אני המנקף בראש הזית, מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום. מה הסיפור של אני המנקף בראש הזית? עומד אני ומטפס לצמרת עץ הזית ובידו מקל, והוא נותן מכה על הענפים של הזית, והזיתים נושרים להם על הארץ. אני לא קנה את הזיתים כיוון שהם לא באו ליד שלו, אלא הוא רק נתן מכה לעץ והזיתים ירדו על הארץ. כעת, אם יבוא אדם ויקח את הזיתים מעל הארץ, הרי שהזיתים האלה הם הפקר, כי אני עדיין לא עשה בהם קניין ולא קנה אותם. אז לכאורה מצד הדין הרגיל, מותר לו לקחת את זה. אבל חכמים באו ותקנו שהדבר הזה הוא גזם לפני דרכי שלום. זאת אומרת שמדרבנן אמרו ש... יש איסור לקחת את הזיתים האלה משום שהוא נהנה מגיעתו וטריחתו של חברו. אם נחזור לעניין שלנו, לגבי זכויות יוצרים, הרי שאדם שבא וטרח ויגע, אז צריך לשלם על ההנאה שלו. אם אתה מוריד תוכנה שמישהו השקיע בה הרבה זמן והגיע וכסף ואתה נהנה ממנו, אז צריך לשלם. אמנם זה משום דרכי שלום, אבל צריך לשלם, מדרבנן הכוונה, אבל צריך לשלם על ההגיעה שלו ועל הטריחה שלו. אבל איך נעשה את השומה על הדבר הזה? איך עושים שומה על יגיעה וטריחה של הדבר? בספר עמק המשפט הוא כתב, יגיעה וטרחה זה סכום נמוך. זאת אומרת, הוא אומר, נלך למשל אל העני הזה. כמה אני מוכן ללכת ולטרוח ולשבת כדי לתת מכה על על העץ של הזית? ניקח את הסכום הזה, נחלק במספר כל הזיתים שנפלו, ואז לפי, באותו יחס, כמה זיתים שלקח אותו אדם שעבר שם הוא ישלם, ובדרך כלל זה לא הרבה. וזה לא יכול להיות סכום גדול, ככה כותב עמק המשפט. ולכן הוא אומר שגם מי שיצר יצירה של רוחנית כמו זכויות יוצרים, אז לא מגיע לו כל כך הרבה מהצד הזה של הטריחה והיצירה, ויש גבול כמה הוא יכול לדרוש. אולם, רקיל עבדת אחרת עמו. והוא אומר שזה לא אותו דבר. אין מה להשוות הנאה מיגיעה וטריחה של אני המנקף בראש הזית, לבין מי שיצר תוכנה. מי שיצר תוכנה, חוכמתו מסר לו. אדם על חוכמתו יכול לדרוש איזה סכום שהוא ירצה, כי לחוכמה אין ערך. פעולה טכנית של לתת מכה על ענפי העץ שירדו הזיתים, זה פעולה שאפשר להגדיר אותה ולתת לה מחיר בשוק. אבל חוכמתו מחר לו תוכנה ויצירה שהיא רוחנית, אין לזה שיעור ואי אפשר לאמוד, ולכן צריך לתת ליוצר כמה שהוא דורש ממנה. הגישה השלישית אומרת, אני מדבר שוב, אנחנו נמצאים בגישה שאומרת שאין בעלות ממונית על היצירה הרוחנית. היא אומרת שיש כאן עניין אחר. יש, כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. וכשם שאדם לא היה רוצה שאם הוא ייצור תוכנה ויעבוד ויעמול עליה וישקיע בה ויתכוון להרוויח ממנה, הוא לא היה רוצה שמישהו יוריד לו את התוכנה בחינם. כך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, וזה כלל גדול בתורה. ולפעמים, כאשר יש גם פגיעה בממונו של החבר, האיסור הזה של ואהבת לרעך כמוך לחלק מהפוסקים יכול גם לגרור חיובים ממוניים. לכן, מכל מה שראינו עד עכשיו, בין אם נגדיר שיש בעלות ממונית על היצירה הרוחנית, בין אם נגדיר שאין בעלות ממונית על היצירה הרוחנית לכאורה, יש איסור להעתיק תוכנות, שירים וכו'. אבל אם נשים לב טוב, יש נפקמינות בכל השיטות האלה שאנחנו אמרנו. נפקמינה הראשונה היא תוכנה שיצר אותה גוי, יצירה רוחנית שיצר אותה גוי. אם אנחנו אומרים שהבעיה היא מצד איסור גזל, כמו שפתחנו בקבוצה הראשונה של הפוסקים בגישה שיש בעלות ממונית על היצירה הרוחנית, אז גזל לגוי אסור מהתורה, כי אנחנו נפסק בשולחן ערוך בכל שנה משפט. אבל אם נאמר שיש כאן מצד יורד לאומנותו של חברו, או אפילו נהנה מרכושו של חברו, או ואהבת לרעך כמוך, הרי הדבר הזה לא שייך בגוי. נפקא מינה השנייה. מה קורה אם בא אדם ואומר, אני אף פעם לא אקנה את התוכנה, או את השיר, או את הסרט הזה. אני לא אקנה, אני לא קונה כלום. והשם יראה ללבב אם האיש הזה הוא באמת אומר אמת. אם באמת, באמת, אם לא יתאפשר לו להעתיק את התוכנה, הוא באמת ירכוש אותה או לא. אבל בוא נניח שהאדם הזה אומר אמת, והוא לא יקנה את התוכנה הזאת בשום פנים ואופן. אז מצד גזל, עדיין, ודאי שהאיסור הזה שייך בו. כי הרי אם אדם לא יקנה, זה עדיין לא מוכן לשלם, זה עדיין לא פותר אותו מאיסור גזל. אבל אם אנחנו נאמר ש... יש רק איסור של יורד לאומנותו של חברו, כאן לכל הדעות, כיוון שהוא לא מתכוון לרכוש את התוכנה, אז הוא לא פוגע באומנותו של חברו. אבל הוא צריך לשלם מצד גזל, או מצד נהנה מרכושו של חברו, מצד נהנה מגיעתו של חברו. אגב, גם נהנה מרכושו של חברו, אדם לא יכול לבוא ולומר, זה נהנה וזה לא חסר. כיוון שנכון שבעצם הבעלים של התוכנה לא חסר, כי אותו אדם לא מתכוון לשלם על התוכנה, ובכל אופן. ואותו אדם הוא נהנה, אז זה נהנה וזה לא חסר, זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה, פוסק השולחן ערוך, שאם הבעלים אומר, אני לא מוכן שיהנו מהרכוש שלי, אז אין פה את הדין של זה נהנה וזה לא חסר. והוא צריך לשלם לו על ההנאה שהוא נהנה ממנה. לכן, ענף קמינה כאן זה רק לפי הדעה שאומרת שהאיסור הוא מצד יורד לאומנותו של חברו, שבכזה מקרה, יהיה מותר להעתיק את התוכנה. בדורות האחרונים, דנו בנושא של זכויות יוצרים, כמו השוטים שאנחנו הבאנו כאן, אבל בשנים האחרונות של עידן האינטרנט, הגיעה תקופה חדשה. זה עידן חדש שבו אדם יכול לקחת ללא רשות של הבעלים תוכנה, שיר, סרטון, סיפור וכולי וכולי, ולשים את זה ברשת האינטרנט בלי שהוא שאל את הבעלים, בלי שהוא ביקש רשות מהבעלים. והיום נשמות טובות, במרכאות נשמות טובות, דואגות שכל דבר יהיה ברשת האינטרנט זמין לכל אדם ואדם. כעת נשאלת השאלה, האם הדין משתנה? האם כל מה שדיברנו עד עכשיו בזכויות יוצרים משתנה בגלל שהיום המציאות השתנתה? ישנו דין מאוד חשוב במסכת בבא מציע, בדף כ"ב עמוד ב'. אומרת הגמרא, מניין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת, שנאמר, וכן תעשה לכל אבדה תחיתך אשר תובד ממנו ומצאתה. זאת אומרת, יש עניין של אבדה ששטפה נהר. רש"י מסביר שיש גאות ושפל, ויש זמן שהים מתקדם לעבר החוף, הוא אומר משהו כמו י"ג או ט"ו פרסאות, שוטף את החוף ואז חוזר לאחוריו, והוא שוטף את כל מה שנקרא בדרכו. אם לאדם הייתה אבדה על החוף, היה לו דבר על החוף, ובא הנער ושטף את כל מה שיש על החוף, וביניהם את האבדה שלו, הרי שזה דבר שלא יחזור אל הבעלים. ואומרת הגמרא, שמי שמוצא את האבדה הזאת היא מותרת, שנאמר וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תובד ממנו ומצאתה. מי שעבודה היא ממנו, הוא מצויה אצל כל אדם. היא עצתה זאת שעבודה ממנו, ואינה מצויה אצל כל אדם. עד כאן לשון הגמרא. כלומר, אבדה שהיא אומנם עבודה מהבעלים שלה, אבל היא מצויה אצל האנשים, אז הבעלים הוא לא מתייאש, ולכן אבדה כזאת יש עליה חובת מצוות השבת אבדה. אבל אבדה שהיא לא מצויה בידו ולא מצויה ביד כל אדם, למשל אבדה ששטפה נהר, גם הבעלים מתייאש מהאבדה הזאת, כי יודע שאף אחד בטח גם לא ימצא אותה, והוא מתייאש לגמרי מהרכוש שלו, ולכן אם מישהו מוצא בכל זאת את האבדה הזאת, הרי שהיא מותרת לו, והוא לא צריך להשיב אותה לבעליה. האם בימינו ניתן לומר שרשת האינטרנט היא מוגדרת כזותו של ים? האם כל קובץ ששמו באינטרנט ללא רשות של הבעלים, האם נוכל להגדיר אותה כאבדה ששטפה נהר? הגאון הרב דב ליאור שליטה, דעתו היא לומר שכן, שכל רשת האינטרנט היא מוגדרת כזותו של ים וכאבדה ששטפה נהר, שכיוון שהבעלים יודע שאין לו שליטה על היצירה שלו, על הסרט שלו, על השיר שלו, על התוכנה ששמו ברשת האינטרנט ללא רשותו, הרי שהוא מתייאש, הרי שיש יוש גמור, ולכן לכל אחד מותר לקחת ולהוריד, כיוון שזה כמו עבדה ששטפה נער ושהיא מותרת. אולם, רוב הפוסקים, ראש לכולם הוא הגאון הרב אברהם שפירא, רב ראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב זכר צדיק לברכה, וכן בדו לחיים ארוכים, הגאון הרב זמן יחמיה גולדברג, הרב קילב שליטה ועוד, שהם אומרים שאין לדמות את הדבר, כיוון שעבודה ששטפה נהר היא עבודה ממנו ועבודה מכל אדם, אבל רשת האינטרנט אי אפשר לומר שהתוכנה שנמצאת שם היא עבודה מכל אדם. ההפך, היא מצויה ביד כל אדם, משום שכל אדם יכול לגשת לשם ולהוריד. לכן הבעלים לא מתייאש, כי הבעלים אומר שנכון שאונם ישנם אחוזים מסוימים שיורידו ולא ישלמו, אבל יש בהחלט אנשים הגונים וישרים שכן ישלמו עבור התוכנה או הסרטון, ולכן אני לא מתייאש מהם. מה עוד שיש מן הפוסקים שאומרים שיות בזכויות יוצרים המקור נשאר ביד של היוצר, זה גם לא נקרא עבודה ממנו, זה נקרא מצויה בידו. ולכן אין לדמות את רשת האינטרנט לזוטו של ים ולעבדה ששטפה נהר, ואין להתיר באופן חופשי, לפי רוב הפוסקים, להוריד תוכנות ללא תשלום לבעלים. הנקודה האחרונה שאנחנו צריכים לדבר עליה הוא דינא דמלכותא דינא. מעבר לכל מה שראינו עד עכשיו בנושא ההלכה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו דין המלכות בעניין הזה, והאם הוא מחייב. אז לרוב הפוסקים בארץ ישראל יש דינא דמלכותא דינא, כך בעסק השולחן ערוך לפי הרמב״ם, וכך הביא הרמ"א. לא ניכנס לשאלה הזאת עכשיו של דינא דמלכותא דינא, זה נושא לשיעור בפני עצמו. אבל החוק של המדינה אומר כך, שלאדם אסור לצרוב תוכנה לא חוקית, אבל אומר החוק שמי שיש בידו כבר תוכנה שרכש כחוק יכול לעשות לה העתק לצורך פרטי שאינו מסחרי. ונחלקו המשפטנים בפרשנות החוק. ישנם מה אומרים שמה שמותר לאדם לעשות זה רק עותק בשביל עצמו למקרה שהעותק שהמקור שהוא קנה ילך לאיבוד. וישנם משפטנים שמפרשים את החוק שהיות ואדם קנה כחוק את הדיסק או את הסרטון או את התוכנה, הוא יכול להעתיק את זה גם לחברו וגם לשכנו וגם לקרובו. אך בעיקר, מה הכוונה של החוק? שלא התכוון להתפרנס בצורה מסחרית ממנה. ולכן החוק כאן לא ברור. ונאמר עוד הערה נוספת. גם אם החוק היה ברור בעניין של דינה דמלכות הדינה, יש כאן עוד מקום לומר שלמרות זאת החוק לא מחייב. מכיוון שדינה דמלכות הדינה מחייב רק כאן שבאמת הממשלה, המדינה, עוקפים את החוק. אבל חוק שלא נעקף כלל על ידי המדינה, ולמדינה לא אוכפת מזה, אז אין לו תוקף מהבחינה הזאת של דינה דמלכות הדינה. הרב ליאור שליטה הביא לכך ראיה הירושלמי במסכת סנהדרין בדף י"א. שמה דוד אומר לאביגיל, בעלך נבל הוא מורד במלכות ולכן הוא תחייב מיתה. אומרת לו אביגיל, עדיין לא נגלה טבעך בעולם. זאת אומרת שלמרות שדוד המלך הוא כבר נמשך להיות מלך, היא אומרת לו, כיוון שאין לך יכולת לקוף את המלכות, כיוון שאתה עדיין אין לך כוח בפועל, אז כיוון שאתה לא עוקף את הדין, אתה לא יכול לעקוף את הדין, אז אין תוקף למלכות שלך, והוא לא נקרא מורד במלכות. אך לעניות דעתי גם ניתן את הראיה הזאת לפרוח, כיוון ששונה הדבר שדוד המלך עוד לא היה מלך בפועל בכלל. ולכן אין להביא ראיה ממנו למלכות שכבר מולכת בפועל, ויש לה כבר סמכות שלטונית, אלא שאת החוק המסוים הזה היא לא עוקפת. בכל אופן, ודאי שהדין הזה נכון מצד הסברה, שאם המלכות לא עוקפת את החוק שלה, אז אין לו תוקף מבחינת דינה דמלכות הדינה. עכשיו נדבר בהלכות מעשיות שמיוחדות לזכויות יוצרים בעידן האינטרנט. ההלכה הראשונה לגבי תוכנה בגרסה ישנה. האם מותר להעתיק תוכנה בגרסה ישנה כאשר כבר יצאה הגרסה החדשה לשוק? אז כאן התשובה היא כזאת. אם הבעלים עדיין מוכר את הגרסה הישנה, יכול להיות שהוא מוכר אותה במחיר נמוך יותר, אז ברור שאסור להעתיק את התוכנה, כיוון שהוא עדיין מתפרנס ממנה. אבל גם אם הוא לא מוכר את הגרסה הישנה כבר, יש מקום לומר שעדיין אין מחילה מצידו על התוכנה הזאת. כיוון שהוא רוצה שיקנו את הגרסה החדשה שלו. ואם יהיה מותר ויהיה מחילה מצידו להעתיק את הגרסה הישנה, אז אף אחד לא יקנה את הגרסה החדשה. לכן נראה באופן כללי שאם הגרסה הישנה והגרסה החדשה הן גרסאות שהן אותו דבר פחות או יותר עם אותן פונקציות, אין מקום להעתיק את הגרסה הישנה. כך אמר הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג בכנס זכויות יוצרים בעידן האינטרנט שנערך בכל דיינות פסגות באייר תש"ע. להוריד סרט שלם מהאינטרנט, זה ודאי שזה אסור. אבל להוריד קטע מסרט שלם, הרב שלמה דחובסקי בכנס שהזכרתי, התיר להוריד קטע מסרט. לגבי אלבום מוזיקה, אותו דבר אלבום שלם, בוודאי שיש לאסור. אבל לגבי שיר אחד להוריד, יש מי שאומר ששיר אחד מותר להוריד. מדוע? מפני שהבעלים לא מקפיד על שיר אחד. אבל למעשה, בסוף הכנס שנערך בפסגות, עמד בקהל אחד הזמרים המפורסמים, שלא נזכיר כאן את שמו, ומחה בתוקף ואמר, אני, יש לי בכל אלבום רק שיר אחד או שניים שהם להיטים. שאר כל אלבום הם שירים פחות טובים. אם אתם אומרים שמותר להעתיק שיר אחד, אז אף אחד לא יקנה את האלבום שלי, ואתם פוגעים לי בפרנסה. ומכאן רואים שגם על שיר אחד יש ליוצר שלו הקפדה, והוא לא מוכן על כך ולא מוכן שיעתיקו אפילו שיר אחד. מי שבוודאות אומר שהוא לא יקנה תוכנה בשום פנים ואופן, אז אמרנו קודם שהשם יראה ללבב, והקדוש ברוך הוא יודע מה באמת מסתתר בלבו של כל אחד, האם מה שהוא אומר זה אמת או שזה לא אמת. אבל ראינו שרק לשיטה אחת יהיה מותר בכזה מקרה להעתיק תוכנות, ולשאר השיטות יהיה אסור להעתיק, לכן נתחיל ודאי שאסור להעתיק. אולם מי שכבר העתיק תוכנה כזאת ונמצאת ברשותו, בדיעבד יכול לסמוך על השיטות המקלות ולהשאיר את זה אצלו באמת, כל זה בתנאי שהוא לא היה קונה את התוכנה הזאת בשום פנים ואופן. צפייה בסרטים באינטרנט או לשמוע מוזיקה ללא כוונה להוריד או לצרוב אותם. אם מדובר באתר חוקי כמו ערוץ 7, בוודאי שמותר להזין לשירים בתיבת הנגינה שיש שם, כיוון שזה אתר חוקי שפועל ברשותו של היוצר ומשלם לו תגמולים וכולי. אבל בכל מיני אתרים חוקיים, כגון אתר שיתוף קבצים וכדומה, שזו תופעה חמורה, שכל אחד לוקח את הסרטים שהוא קנה, והוא שם אותם שיהיו נגישים לכל אחד, וללא רשות היוצר, בוודאי שהדבר הזה הוא אסור. היה דוגמה יוצא דופן לזה בסרט אושפיזי של היוצר שולי רן, שהוא התיר במפורש לצפות באינטרנט ולהוריד ולהעתיק את הסרט שלו, בתנאי שישלמו על הצפייה הזאת בטלפון או באיזשהו אופן אחר. אז רואים שאיפה שרשות מפורשת מה יוצר, הדבר הזה מותר, אבל איפה שאין רשות מפורשת, אין להתיר את הדבר הזה. מי שישתמש בתוכנה לא חוקית, וזו שאלה שחוזרת על עצמה. אדם משתמש בתוכנה לא חוקית, ואחר כך הוא קנה את התוכנה, וכעת הוא שואל, האם אני צריך לשלם רטרואקטיבית על הזמן שבו השתמשתי בתוכנה, כאשר הייתה לא חוקית אצלי? אז התשובה היא שלא, שכיוון שהוא בסופו של דבר רכש את התוכנה באופן חוקי, ישנה מחילה של הבעלים על הזמן שבו הוא השתמש ללא תשלום, והוא לא צריך לשלם על הזמן שהוא השתמש ללא תשלום. פרויקט השוט. פרויקט השוט בתור דוגמה חוקית, וכן עוד תוכנות למיניהם שעוסקות בעניינים תורניים. אמנם זה נכון שכתוב בגמרא, מעני בחינם, אפתם בחינם, ואסור לקחת שכר על לימוד תורה וכו'. אבל בפרויקט השו"ת, קודם כל הושקעה שמה יגיעה ועבודה וממון רב בתוכנה הזאת ובהקלדה של הטקסטים לתוך התוכנה. אז ודאי שיש פה עניין של נהנה מגיעתו ותריכתו של חברו. אבל חוץ מזה, בתוכנה הזאת יש גם פונקציות שלא קשורות למאני בחינם, אף אתם בחינם. יש שם תוכנות חיפוש, תוכנת חיפוש, מנציקלופדיה וביוגרפיה, ועוד הרבה 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 דברים וכישורים שהם לא קשורים למאני בחינם, אף אתם בחינם. ולכן על זה, בוודאי שתוכנה של פרויקט השו"ת, אין היתר להעתיק אותה וצריך לשלם עליה. תוכנות Windows ו-Office. אנחנו מקודם אמרנו שאחת הנפקמינות בין השיטות היא תוכנה בבעלותו של גוי, תוכנה שיצר אותה גוי. אז יצא לפי זה, שלפי חלק מהדעות, אין איסור להעתיק תוכנה שיצר אותה גוי. אבל צריך לדעת שחברת מייקרוסופט, חוץ מזה שהמרכז הגדול ביותר שלה, מחוץ לארצות הברית ובמדינת ישראל, שמונה 15,000 עובדים, רבים רבים מבעלי המניות של החברה הזאת הם יהודים, ולכן בעצם, כיוון שלהרבה יהודים יש בעלות של המניות, אז הם מוגדרים כבעלים בחברה, ולכן ממילא נפל היתר של אלה שאומרים שמותר להעתיק תוכנה בבעלות של גוי, כיוון שיש כאן גם בעלים יהודים בחברה הזאת של מייקרוסופט. אם הקונה שמוכר דיסק בחנות לקונה, אז הוא מוכר לו את הדיסק, את הפלסטיק, והוא נותן רשות לקונה, רשות לצפות בסרט או בתוכנה או להשתמש שיש באותו הדיסק. אבל הוא נותן לו רשות של שימוש אחד, של משתמש אחד. לקונה מותר לעשות עותק של גיבוי מהדיסק הזה לעצמו, ולשים את זה על המדף ולא להשתמש בזה. אם הוא רוצה לתת לחברו את הדיסק, הוא יכול, אבל בתנאי שהוא באותו זמן לא ישתמש בעותק השני. כי עוד פעם, המוכר נתן רק זכות שימוש אחת, ואם בעותק וגם במקור ישתמשו שני אנשים בעת ובעונה אחת, זה כבר אין רשות, כי זה כבר מעבר לזכות המשתמש האחת שקיבל הקונה. מה קורה אם החבר לקח את העותק הזה, את העותק, והעתיק ממנו? אז אין כאן עניין של גזל, כיוון שהדיסק המקורי לא נעשה עם עוד דבר, אלא העתק נעשה מהדיסק של העתק. מזה, מהעתק נעשה העתק שני. ולכן כאן הוא נמי עניין של גזע, אבל יש פה עניין של לחייב מדין נהנה מגיעתו ותחלתו של חברו, ולכן גם הדבר הזה יהיה אסור. אתר אינטרנט שמציע צפייה ללא תשלום. סליחה, שמציע צפייה עם תשלום. למשל, זה יכול להיות סרטים, זה יכול להיות דף יומי, שיעורי תורה וכל דבר אחר. בוודאי שלמרות שידוע לכולם שאפשר איכשהו באיזה אופן לעקוף את הסיסמה ולצפות ללא תשלום, הדבר הזה אסור. וישנם אנשים שטוענים סוג של טענה לא מקובלת. הם אומרים, מה פתאום? הם דורשים על הצפייה בסרט כך וכך שקלים. הרי זה לא עולה להם כמעט, ואין להם זכות להפקיע מחירים. אבל הטענה הזאת איננה נכונה, משום שכל אדם, כמו ביצירה רוחנית ויצירה גשמית גם כן, אדם בנה כיסא, והכיסא הזה הוא יכול להחליט שהוא רוצה למכור אותו ב-10 שקלים, ב-50 שקלים או ב-10,000 שקלים. אתה רוצה, תקנה. אתה לא רוצה, אל תקנה. אבל לבעלים או ליוצר יש זכות להציב מחיר לפי מה שהוא רוצה. ולכן לבוא ולומר שאני לא מוכן לשלם את המחיר שהוא דורש, כיוון זה מחיר גבוה, ובגלל זה ללכת ולצפות בחינם וללא תשלום, הדבר הזה לא מקובל, והטענה הזאת אינה מתקבלת. אתה רוצה? אתה יכול לצפות בשיעור הזה של הדף יומי ולשלם חודשי או לא חודשי, לפי איזה מסלול שאדם בוחר. אבל לצפות בלי לשלם בדבר הזה הוא אסור. לשדרג תוכנה לגרסה חדשה זה אסור, כיוון שרכשת תוכנה עם פונקציות מסוימות בגרסה ישנה, והגרסה החדשה זה משהו אחר, עם דברים יותר משוכללים ויותר טובים ושלא קנית אותם. אבל הדבר ההפוך הוא מותר. כלומר, אם לאדם יש תוכנה בגרסה חדשה, מותר לו לשנמך לגרסה ישנה. למשל, אדם שקנה תוכנת Windows בגרסה של Vista. וויסטה היו בה הרבה תקלות בתוכנה הזאת. והמחשב שלו לא הצליח לפעול כראוי בתוכנת Windows של מגרסת Vista, למרות שהוא שילם לפי החוק בכסף מלא על התוכנה של Vista. מותר לו להעתיק או לצרוב או להוריד ללא תשלום את התוכנה של XP, שהיא תוכנה של Windows בגרסה קודמת יותר. כיוון שהוא רכש כחוק את הגרסה יותר מתקדמת והיא לא עובדת, מותר לו לקחת את הגרסה של XP. תוכנות חינמיות שנקראות freeware, שנמצאות ברשת האינטרנט, מותרות להורדה ולא צריך לשלם עליהם ולא צריך לחשוש. הסיבה שהבעלים עושה דבר כזה זה בגלל פרסום, בגלל בלון ניסוי, בגלל כל מיני דברים ושיקולים שלו. אין בעיה להוריד תוכנות חינמיות מהאינטרנט. שתי הערות אחרונות למתכנתים ולעובדי הייטק. מי שהוריד מהאינטרנט תוכנה חינמית, והוא הלך והוסיף עליה הרבה הרבה שורות, ובסוף הוא עיצב לעצמו מהתוכנה הזאת עם משהו מיוחד משלו, הרי שהוא בעצמו נהיה בעלים על כל הדבר הזה, והוא לא חייב לתת את זה לאף אחד אחר. מדוע? כיוון שהוא יצר יצירה חדשה ופנים חדשות באו לכאן. לעומת זאת, יש מה שנקרא קוד פתוח של תוכנית אצל המתכנתים. שלך, של המתכנת, מותר לקחת את הקוד הזה של התוכנית, את השורות האלה, ולהשתמש בהם בתנאי אחד. בתנאי שלא משנה כמה שורות הוא מוסיף. שורה אחת או 100 שורות, הנוהל הוא שהוא משאיר את הקוד פתוח ומאפשר לכל אחד אחר להשתמש במה שהוא כתב ויוסיף, ולבנות על זה עוד ועוד. אז בוודאי שאין היתר לאחד שישתמש בקוד פתוח להוסיף שורות, ואחר כך לנעול את התוכנה שלו בצורה כזאת שאף אחד לא ייהנה. משום שעל דעת זה הוא ישתמש בקוד הפתוח. והוא לא יכול לבוא עכשיו ולומר, אני בניתי הרבה שורות, אני הוספתי הרבה שורות, לכן אני לא רוצה לאפשר לאחרים להשתמש בזה, בגלל שאם הוא לא רוצה, שלא ישתמש מראש בזה. אבל אם הוא החליט שהוא כל משתמש בתוכנית של קוד פתוח, הרי שהוא חייב לאפשר לאחרים להשתמש בזה, והולכים פה לפי המנהג.